אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
שנים ארוכות פרויקט הגרעין האיראני מעסיק את ישראל והמעצמות בעולם. אבל המתקפה של איראן על ישראל הוכיחה כי איראן לא שמה את יהבה רק על הגרעין ומשקיעה רבות בטילים וכתבאמים. מאז הצבא שבנה לעצמו השעה הפרסית התפלו גם בעזרת ישראל. איראן הייתה מוגבלת מאוד בבניית הכוח הצבאי בשל הסנקציות הכלכליות שנכפו עליה כבר כמעט 4 עשורים. אבל הפרסים ידועים במוח המבריק שלהם ומצאו פטנטים לעקוף את הסנקציות הכלכליות ולבנות יכולות מתקדמות שאפילו סייעו לרוסים במלחמה באוקראינה. איך עקפו האיראנים את הסנקציות הכלכליות ופיתחו מערכות טילים מתקדמות? מי הן בנות הברית העיקריות שלהם בבניין הכוח? והאם בחלק מהארסנל יש להם עליונות טכנולוגית על ישראל? אני שרון קידון וזאת הכותרת. כשמעלים עכשיו את האסוציאציות של טילים, איראן וישראל, אתם בטח ישר חושבים על מתקפה. אבל מה אם היינו אומרים לכם שב-1977, לפני כמעט 50 שנה, תחת פרויקט פרח, איראן וישראל פיתחו טילים יחד. הפרויקט הזה ננטש משום ששנתיים אחר כך הופלה שושלת פלאווי כתוצאה מהמהפכה האסלאמית באיראן. אבל בתקופת השעה הפרסים, מוחמד רזה פלאווי, היחסים הביטחוניים בין ישראל לאיראן היו אמנם באופן חשאי בסיאם.
On the Middle East, the Shah is committed to a secure state of Israel, but he insists the Israelis must give back the Arab lands they conquered in 1967.
ובואו ניתן לכם אפילו ציטוט מעניין. יעקב שפירו, מי שהיה אחראי על תיאום המסע ומתן עם איראן בין השנים 75 ל-78, אמר שבאיראן התייחסו אלינו כמו למלכים. ללא הקשרים עם איראן, לא היה לנו את הכסף לפתח נשק שנמצא היום בקו הקדמי של ההגנה על מדינת ישראל. נשמע אירוני, לא? איראן הידידותית של שנות ה-70 ואיראן הקיצונית הנוכחית הן שתי מדינות שונות והעוצמה הצבאית שלה היום כפולה ומכופלת.
כן, בתקופה של השח ישראל היה לה יחסים חסויים עם המשטר האיראני.
זה דוקטור יהושע קליסקי, חוקר במכון למחקר הביטחון לאומי, וביחד איתו ננסה להבין את התפתחות הצבא האיראני.
היחסים היו בעיקר יחסים כלכליים של יבוא נפט, צינור קו הנפט אילת אשקלון למשל, והיו לה גם יחסים בנושא של שדרוג כוחות ביטחון הפנים האיראנים. והנושא הזה הוא היה נושא חשאי כמובן, אבל הניב לישראל הרבה רווחים, ורווחה כלכלית וגם רווחה מדינית.
אז בוא נדבר על העוצמות הצבאיות של איראן, שמקושרות לפחות בעינינו, בעיקר במאמץ שלה להשגת הגרעין. אבל עד כמה היא מעצמה צבאית בתחום הקונבנציונלי?
אוקיי, אנחנו צריכים להבין שאיראן הולכת בשני וקטורים עיקריים. הוקטור הראשון הוא הוקטור הגרעיני, שבו היא רוצה להשיג עליונות על שכנותיה ולהיות בעצם מעצמה מובילה במקביל למעצמות המערב ולסין ולרוסיה. היא רוצה להיות מעצמה גרעינית ויש להם שאיפות גדולות מאוד בנושאים האלה. זה וקטור אחד. הוקטור השני הוא הוקטור של התעשייה הצבאית הקונבנציונלית, מה שאני אומר במרכאות, שזה אומר פיתוח של אמצעי לחימה מכל הסוגים, אמצעי לחימה של טילים שישמשו כפלטפורמה להובלת הנשק הגרעיני שלהם, או להובלת חומרי נפץ כדי לתקוף את השכנים שלהם, ויש להם גם וקטור נוסף שקשור לוקטור הקונבנציונלי, שאני עושה אותו במרכאות, כי הוא לא כל כך קונבנציונלי, אבל זה וקטור של כל התעשיות שקשורות לטילאות, למקמים, לגילוי, לסנסורים, לאלקטרואופטיקה, ללייזרים, כל הדברים האלה האיראנים עובדים עליהם במרץ רב במכוני המחקר ובאוניברסיטאות שלהם.
בעבר איראן הסתייעה בארצות הברית לפני המהפכה כמובן האסלאמית, בארצות הברית לרכש נשק ומטוסים, זה עוד נשאר בצבא האיראני?
כן, הצבא האיראני יש לו היום מספר מסוים של מטוסים רוסיים, מיג 29 וסוחוי 24, שזה מטוס שהוא נחות בביצועים שלו, אבל הוא מטוס מאוד קטלני, ויש לה צי די גדול של מטוסים אמריקאים כמו F-14, הטומקט, מטוסים כנפיים גיאומטריה משתנה, F-5, פנטום, מטוסים מהדור השלישי, מטוסים ישנים, יש להם בעיה של חלקי חילוף שהם מנסים להשמיש אותם, אבל עיקר הצי שלהם הוא מורכב ממטוסים אמריקאים ישנים, וממספר מסוים של מטוסים רוסיים חדשים.
אז מתי קורה השינוי של איראן, ולמה היא מתחילה לייצר נשק בעצמה?
אוקיי, השינוי העיקרי, לדעתי, הקפיצת מדרגה, הייתה במלחמת איראן-עיראק.
Over the centuries, the relations between the Iranians and the Iraqis have deteriorated due to disputes over territory, which culminated in the Iran-Iraq War of 1980.
המלחמה הזאת פרצה ביוזמתו של סדאם חוסיין ב-1980, ונמשכה 8 שנים, עד נסתיימה ב-1988, עם הוצאות של קרוב ל-470 מיליארד דולר, וקורבנות של מיליוני אנשים. במלחמה הזאת בעצם איראן נכנעה, בעצם היא ביקשה הפסקת אש, והסכימה לתנאים של סדאם חוסיין. אבל המלחמה הזאת לימדה את האיראנים מספר לקחים. הלקח הראשון שהיא למדה זה לבנות חיל טילים, כי הצבא האיראקי התקיף אותם בטילי סקאד, חלקם אפילו היו מזוודים בנשק כימי, בחומר כימי, והמסקנה העיקרית שלהם הייתה שכדאי, שצריך לבנות חיל טילים, ובכלל צריך לבנות צבא חזק כדי לעמוד מול אויב, ומבחינתם הסונים בעיראק הם אויב לא פחות מישראל.
אז אנחנו יודעים שהפרסים ידועים במוח הדי מבריק שלהם, איך הם הופכים את המוח, את המדע לטכנולוגיה?
אוקיי, אז יש פה גם כן שני מסלולים או שני וקטורים. הוקטור הראשון זה שמשקיעים המון 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 בחינוך טכנולוגי. יש להם אוניברסיטאות, חלקן אוניברסיטאות פתוחות כביכול, חלקן אוניברסיטאות כמו אימאם חוסיין למשל, שקשורות למשמרות המהפכה, ומכשירים שם מהנדסים וטכנאים במאות אלפים. אם ישראל מוציאה 7,000 מהנדסים בשנה, איראן מוציאה 250,000 מהנדסים בשנה. הם משקיעים המון המון משאבים, כסף וחינוך. הם גם שולחים את המדענים הטובים שלהם לחוץ לארץ, שלחו בעבר לפחות, וגם מפרסמים בעיתונים מדעיים מובילים מאמרים, ואני כמדען גם לפעמים נתקל במאמרים שלהם, ובאמת מאמרים על רמה גבוהה. אז זה וקטור אחד. הוקטור השני זה, הם מאוד טובים בהנדסה לאחור, מה שנקרא reverse engineering, והדוגמאות הטובות ביותר זה למשל הכתבמים שמפעילים היום. מי שצפה בסרטוני הוידאו של טייסי חיל האוויר שלנו, איך שהם מיירטים את הכתבמים האיראנים, אז הוא ראה כתבמים עם כנפי דלטה, שזה בדיוק כתבם אמריקאי שהם הרטו לפני מספר שנים ונחת בשטח איראן, והם עשו לו reverse engineering. זה הכתבם, אחד הכתבמים שאנחנו רואים אותו בצילומי הוידאו של טייסי חיל האוויר שלנו. כתבם אחר הוא גם כתבם ישראלי, הם תופסים או מחפשים שברים של כתבמים ישראלים ממלחמות בין ארמניה לאזרבייג'אן.
ידוע שישראל מציידת את אזרבייג'אן.
אזרבייג'אן, כן, בכתבמים. האזרבייג'אנים מנהלים את רוב המלחמה שלהם באמצעות כתבמים, אין להם כמעט חיל אוויר, ומי שראה עוד פעם בווידאו האחרון כתבם שתלוי על חוטי חשמל בין שמיים וארץ בעיראק, יכול לזהות בקלות כתבם עם פרופיל ישראלי. אז הם עושים reverse engineering בצורה מאוד חכמה, ובצורה כזו הם הקימו חיל כתבמים גדול, שמסוגלים גם לספק את הצרכים של רוסיה היום במלחמה שלה עם אוקראינה.
כן, זה מדהים, כי חלק מהשיתוף פעולה בין רוסיה לבין איראן היה לא רק ציוד של רוסיה שמציידת את איראן בטילים, אלא גם איראן מציידת את רוסיה בכתבמים.
כן, איראן מציידת את רוסיה בכתבמים, גם בטילים בעלי טווח בינוני, שכנראה לרוסים היו חסרים. הרוסים מצד שני מציידים את האיראני, קודם כל במטוסי קרב, במערכות מקם ובמערכות נונמם, 300 למשל, וכמובן בטכנולוגיה גרעינית מבוקרת. חייב להגיד לזכות הרוסים, שבתור עם שסבל הרבה במלחמת העולם השנייה מאויב, הם מאוד מאוד מקפידים על הביטחון שלהם, גם שהם מציידים מישהו בטכנולוגיה גרעינית, אז זה מאוד מאוד מבוקר, כמו הקור בבושר למשל, שזה קור, זה בעצם תחנת כוח, שגרמנים התחילו לבנות אותה, הפסיקו, הרוסים נכנסו ומפקחים על כל הפעילות שם.
אז איך איראן עוקפת את הסנקציות הכלכליות המושתות עליה? כבר ממשיכים, אבל רגע לפני זה, אם אתם נהנים מההזנה, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, באפל ובספוטיפיי, תשאירו תגובה מפרגנת ביוטיוב, הפרק מחכה לכם גם שם. נתמקד באמת בחיל הטילים שהזכרת, דיברנו על הכתב"מים, על הטילים. איך בנוי חיל הטילים של איראן, והאם אפשר להגיד אולי בזהירות שבמובן זה הם טיפה צעד אחד לפנינו?
האיראנים יש להם חיל טילים שהוא יהודי לטילים, זאת אומרת יש להם דיוויזיות של טילים, והדיוויזיות האלה מחולקות לחטיבות ולגדודים, ויש שם מפקדים ומפקדי משנה, זאת אומרת זה חיל בפני עצמו, יש להם כמויות גדולות של אלפי טילים מסוגים שונים.
וראינו עכשיו את השיאב ששוגר מתימן על ידי החוטים.
והוא יורד על ידי חץ באטמוספירה, חץ 3, מה שהם שלחו בעיקר זה טילי חייבר, זה הטיל העיקרי שהם שלחו, וגם טיל אחד שנפל בים המלח עמד, טיל של מרחק של קרוב ל-2000 קילומטר, טיל מאוד גדול, אז יש להם אלפים, אני לא רוצה לנקוב במספרים, אבל איראן היא מעצמה טילית, במידה מסוימת, זה לא אומר שהם צריכים להיכנס לפחד, או להיסטריה, כי יש לנו אמצעי הגנה, כמו שראינו, מוכחים, ויש לנו גם אמצעים אחרים, שאנחנו יכולים בהחלט לנטרל אותם, אז לא צריכים להיכנס לפחד להיסטריה, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים, ולא להיות שעננים לנושא הזה.
אבל לא תתחמק מהשאלה שלי, האם במובן מסוים, איראן, בהקשר של חיל הטילים שלה, צעד אחד לפנינו?
כן, במידה מסוימת לא רק איראן, אלא גם החמאס וגם החיזבאללה, הם צעד אחד לפנינו, כי הם הבינו שכדי להתמודד עם טייסי חיל האוויר שלנו, הם לא יכולים להקים, אין להם טייסים עם כישורים כמו שלנו, הם לא יכולים להקים מסלולים למטוסי קרב, כי אנחנו נשמיד את זה, אז הם משתמשים בפתרון היותר קל, ומהו הפתרון הקל? לבנות טילים, להעמיד אותם בעמדות מוסתרות או במנהרות, ולשלוח אותם, לשלח אותם, אתה לא צריך מישהו עם כישורים מיוחדים לדברים האלה, אז יש לך פה, אתה הרווח את הרווח כפול, מצד אחד יש לך נשק קטלני, שמגיע במהירות מאוד גדולה, הוא יכול לשאת 750 עד טון וחצי, מצד שני, התפעול שלו הוא מאוד פשוט, והתחזוקה שלו היא גם כן פשוטה, והוא בעצם מוכבה, הוא מוטמן או באדמה או בבתי חולים, כמו שעושים החמאס, אז בצורה כזו הם בעצם מנסים להשיג סוג של עליונות אווירית. בהיבט הזה הם קצת השיגו אותנו.
יש ניסיון אבל עכשיו בישראל אולי כן, להדביק את הפער הזה.
כן, אביגדור ליברמן שהיה שר ביטחון יזם והתחיל פעילות של הקמת חיל טילים, והדברים האלה נכנסו כבר לרוטינה, ואני מקווה שבתקופות הבאות יהיה לנו פתרון אפקטיבי לנושא הזה.
כלומר, גם בישראל יקימו אולי חיל טילים, חיל של
יקימו,
טילים.
יקימו סוג של פעילות שתתאים לאתגר שיש לנו. לא צריך לשכוח שלישראל יש טילים קצרי טווח, טיל לורה וטילים אחרים, שישראל משתמשת בהם גם, זה לא סוד, אבל זה עדיין לא השימוש שהאויבים שלנו עושים בטילים בליסטיים.
We have just sanctioned the Iranian National Bank. That is their central banking system, and it's going to be at the highest level of sanctions. These are the highest sanctions ever imposed on a country. We've never done it to this level.
איך בכלל הם עוקפים את הסנקציות הכלכליות? אנחנו מדברים על 4 עשורים שבהם יש סנקציות כלכליות, הזכרת את נושא חלקי החילוף, איך הם עוקפים את זה, איראנים?
אוקיי, אז יש כמה שיטות. ראשית כל הם נעזרים ברוסיה ובסין. איראנים מוכרים להם נפט, למרות שיש אולי אמברגו או איסור, אז הם מוכרים לסינים ולרוסים ולוונצואלה, ולכל ארץ שהיא בעצם שייכת לציר הרשע, אז הם מוכרים להם נפט, ומקבלים על זה כסף. דבר שני, מקבלים עזרה מהסינים, הסינים הם מאוד חזקים מבחינה טכנולוגית, ויתנו לכל המרבה במחיר, הם יתנו ידע. יש גם רוסים שמוכנים לעזור לאיראנים, וחברות קש, אתה מקים חברות קש, ובצורה כזו אתה עוקף את הסנקציות, במיוחד במוצרים שמה שנקרא dual use, שימוש כפול.
כלומר שאפשר להציג אותם למטרות אזרחיות ולמעשה.
בעצם אתה מיישם את זה מיד במערכות צבאיות.
כן, אבל צריך לזכור שגם המצב הכלכלי, ככל שיש סנקציות על איראן, הוא לא טוב. עד כמה הם יכולים באמת להשקיע בתקציב הביטחון שלהם לעומת הצרכים האזרחיים?
הם משקיעים הרבה מאוד, לא רק בתקציב הביטחון, הם משקיעים גם בכל הפרוקסיס שלהם. זאת אומרת, מי שתומך בחותים, מי שתומך במיליציות השיעיות בעיראק, במיליציות השיעיות בסוריה, בחיזבאללה, זה איראן. אז יש להם הרבה כסף, לא רק לצרכי הביטחון שלהם, אלא גם לתמוך בפרוקסיס שלהם, ואם זה בא על חשבון האוכלוסייה, אז זה בסדר.
כנראה זה פחות מטריד אותם.
לא כל כך אכפת להם, לא כל כך מטריד אותם.
עד לאן הולך הציר הזה של שיתוף הפעולה, הזכרת את רוסיה, זה מגיע עד צפון קוריאה וכולל סין גם היום?
היום זה פחות. הייתי אומר שבזמן מלחמת איראן-עיראק, עיראק נתמכה בעיקר על ידי רוסיה, איראן נתמכה על ידי סין וצפון קוריאה. כיום השיתוף פעולה הוא יותר קטן, הוא בפרופיל יותר נמוך. יש שיתוף פעולה עם סין בהרבה היבטים, היבטים כלכליים וטכנולוגיים. עם צפון קוריאה קשה לי להגיד, אבל חלק גדול מהטילים שהסקאדים, למשל שהיה לעיראק, שהיה לסוריה, סקאד די וסקאד סי, שיש לחיזבאללה ויש לאיראן, זה בעצם ורסיות של הטיל נון דונג הצפון קוריאני. זאת אומרת שכל מדינות ציר הרשע בעצם מחליפות ביניהם מידע ומשנות את הוורסיות של כלי הנשק שלהם. לדוגמה, טיל הקורנט הרוסי, שהוא טיל נונטט, שעושה לנו הרבה נזקים
בצפון,
בצפון, האיראנים הפכו אותו לוורסיה איראנית, עם שינויים מסוימים ושיפורים כלשהם, והוא מבוסס אבל על טכנולוגיה רוסית. אבל הוא כרגע טיל איראני, ואותו הם גם סיפקו לידידינו ברצועת עזה.
אז אתה מזכיר שוב את הרוסים בסיפור הזה. ישראל מסתכלת על מלחמת רוסיה-אוקרניה, ומסתכלת על השימוש בכתב"מים האיראנים שם?
בהחלט. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה בעצם מחזירה אותנו כמה דורות אחורנית. זאת אומרת, אם עד 73 המלחמות היו שריון מול שריון, אלפי טנקים מול אלפי טנקים, מאז 73 המלחמות הפכו להיות יותר low intensity conflict, זאת אומרת, עימות בעצימות נמוכה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה החזירה אותנו אחורנית, אבל לתקופה שאפילו לפני מלחמת יום כיפור, מההיבט הזה שאנחנו ראינו פתאום שריון רוסי שלא יכול להתקדם, נתקע ליד קייב, אם את זוכרת, לפני שנתיים נתקע ליד קייב, נתקעו שם מאות טנקים, לא יכלו לזוז. מצד שני, הכתב"מים שהופעלו על ידי הרוסים וגם על ידי האוקראינים, פתאום שינו את פני המערכה. זאת אומרת, אנחנו חזרנו פתאום לסוג של עליונות אווירית, עם כלי טייס איטיים, וכלי טייס שהם קטנים, וכלי טייס שהם לא מאוישים, וכלי טייס שיש להם חתימת מקם נמוכה. זאת אומרת שיש להם הרבה יתרונות, יש להם גם חסרונות.
בוא נדבר על היתרונות והחסרונות, כי אנחנו ראינו את זמן התגובה. כלומר, ישראל יודעת, כשיוצאת המתקפה, היא יודעת גם של טילי שיעיות וגם של כתב"מים. כלומר, זמן ההתראה הוא גבוה מאוד, זאת אומרת, יש לנו המון שעות להיערך, ומהצד השני אתה אומר שהמקאמים לפעמים קשה לזהות כן. אותם, אז בוא נדבר על היתרונות וחסרונות של הנשק האיראני.
קודם כל רציתי להגיד שהיה בשנות ה-20, פילד מרשל איטלקי שנקרא ג'וליו דואה, שהוא בעצם קבע שהכרעה בכל שדה קרב זה שליטה באוויר. זאת אומרת, זה היה העיקרון שלו. אתה צריך להשיג שליטה באוויר. ואת זה האויבים, גם האויבים שלנו מבינים, מנסים להשיג, אמנם לא שליטה עם מטוסי קרב, אלא עם כתב"מים וטילים, וזה גם הרוסים והאוקראינים הבינו, את העיקרון הזה של דואה, ומיישמים אותו. לעומת זה נזנחו עקרונות אחרים של מלחמת בזק, של גישה עקיפה, כל העקרונות האלה נזנחו. עכשיו אנחנו נחזור רגע לכתב"מים. היתרון הגדול של הכתב"מים זה חתימת מקם נמוכה. הוא עשוי גם מחומרים לא מתכתיים, אלא בדרך כלל חומרים מרוכבים, חומרים אורגניים. הצבע שלו הוא צבע כזה שיכול לדחות מקמים. הוא טס מאוד נמוך, קשה לגלות אותו. החיסרון הגדול שלו שהוא טס לאט. הוא טס במהירות של בין 200-300 קילומטר בשעה, כתב"מים מהשייד 136, והשייד שעכשיו הם השתמשו בו, שהוא עם מנוע סילוני, ה-238, 500 קילומטר בשעה. עדיין צריך 3-4 שעות כדי להגיע מאיראן לישראל. אז זה חיסרון גדול, הוא גם טס לאט, יחסית למטוסי קרב, ויכולים להפיל אותו. האבסורד הוא, ככל שהמהירות שלו עולה, יותר קל להפיל אותו, כי מטוס קרב שטס במהירות של מעל 1,000 קילומטר בשעה, קשה לו להתמודד עם מטרה של 200-300 קילומטר בשעה, אבל עם מטרה של 500-600 כבר יותר קל לו להתמודד.
אבל אנחנו רואים לפחות באוקראינה איזה ממדי הרס הוא יכול לעשות כשהוא פוגע, אצלנו זה לא קרה.
כן, כטב"ם כזה יכול לעשות עד 40...
זה קורה בצפון, סליחה, מחזבאללה, אבל גם בממדים מוגבלים.
אוקיי, נכון, כטב"ם כזה יכול, תכף ניגע רגע בחזבאללה גם, רק כדי להעביר לציבור משהו קטן, כטב"ם כזה יכול לעשות 40-50 קילוגרם חומר נפץ, שזה דבר שיכול לגרום לנזק מאוד משמעותי.
ראינו את זה באוקראינה?
באוקראינה כן, באוקראינה אין להם מערכות הגנה כמו שלנו, ורואים את זה גם בקורבנות, גם בפגיעות בבתי חולים, בתחנות כוח, בתחנת כוח הגרעינית, בכל התשתיות האזרחיות שהרוסים מנסים לשתק, אז אתה רואה את זה. עכשיו, הלקח של המלחמה באוקראינה זה השימוש בכטב"מים, השימוש בנשק נגדם. עכשיו, רציתי רק להגיד מילה אחת לגבי החיזבאללה. החיזבאללה אמנם משתמש בסוגים שונים של כטב"מים, לא בכטב"מים המשוכללים, לא בשייד 238 האיראני, אבל בכטב"מים קצת יותר נחותים, אבל הוא גם משתמש ברקטות קצרות טווח, אבל עם, למשל, הבורקן, שזה רקטה קצרת טווח, זה אולי 5-10 קילומטר, היא גם טסה מאוד נמוך, אבל יש בה חצי טון חומר נפץ.
לפני שעה קלה, איראן שיגרה משטחה עשרות טילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל. הרוב המכריע של הטילים יורטו.
ומה לגבי הטילים הבליסטיים וטילי השיוט שראינו? מה אפשר לומר עליהם מבחינת יתרונות וחסרונות?
הייתי אומר ככה, הטילי שיוט זה בעצם סוג של כטב"ם רק בצורה של טיל. הם יורטו כולם, נשלחו 30 וכמה טילי שיוט. אף אחד לא הגיע ל...
גם כאן יש זמן התראה גבוה, אפשר להוריד אותם.
כן, זמן התראה גבוה, כן, המהירות שלהם היא מהירות תת-קולית. טיל בליסטי, האיראנים שלחו טילים בליסטיים מסוג מסוים שיש להם. אני רוצה להרגיע את הציבור, יש איזושהי טענה שהם שלחו את הטילים הלא טובים שלהם, כדי לשמור את הטילים הטובים לפעם הבאה. אז לא, הם לא מרחמים עלינו. הם שלחו את מה שיש להם במטרה לפגוע ולהרוס, ולא הצליחו. הטילים שלהם הם כנראה בהנדסה לא הכי גבוהה, חלק גדול מהם התפוצצו בעת השליחה שלהם, חלק התפוצצו באוויר, ואלה שלא התפוצצו אז יורטו על ידי המערכות החץ 3 שלנו מחוץ לאטמוספירה. העירות שלהם הוא אחד הפלאים הטכנולוגיים הגדולים ביותר של מדינת ישראל, ואני חושב שאנחנו כולנו צריכים לחמיא למנהיגים שלנו בעבר ובהווה.
ולתעשיות הצבאיות.
לא, למנהיגים, אני רוצה להגיד למנהיגים שתמכו ויזמו את המיזם הזה, וכמובן לתעשיות הצבאיות ולכישרונות של האנשים שלנו, כי לירא את חפץ שתנע במהירות היפרסונית, מהירות מאוד גבוהה, בגבהים של 80 קילומטר, ולפגוע בו פגיעה ראש בראש, כי החץ 3, העיקרון שלו זה פגיעה ראש בראש, תוך כדי תמרון אל המטרה, זה לא דבר של מה בכך. אני לא חושב שיש הרבה מדינות בעולם, אם בכלל יש, שיש להם את האמצעים האלה, אז אנחנו צריכים להיות רגועים, ולסמוך על מה שיש לנו.
לסיכום, ככל שאיראן תתקרב להיות מעצמת גרעין, וכמובן שאני מקווה שאנחנו נמנע את זה.
כולנו מקווים.
כן, אנחנו נמשיך ונראה אותה משקיעה בארסנל הטילים והכטב"מים.
בהחלט, בהחלט היא תשקיע בזה, כי הטילים הבליסטיים משמשים לה כפלטפורמה לשאת את הנשק הגרעיני. הלוא נשק גרעיני בלי פלטפורמה מסוימת הוא חסר ערך. מטוסי קרב לא מתאימים, יש להם מטוסי קרב מיושנים, וגם קרוב לוודאי שיופלו בדרך. אז הפלטפורמה שלהם זה הטילים הבליסטיים, ולזה הם מכוונים, ואסור לנו לשכוח את זה. המטרה שלהם היא לא לפגוע בבסיס נבטים ולעשות נזק שולי למסלול, אלא לשים ראש נפץ גרעיני בראש הטיל. ואני מקווה שאנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נמנע את הסכנה הזו.
יהושע קליסקי, תודה רבה על השיחה.
תודה לכם.
ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד וברכב. ואם אתם רוצים לשמוע קצת יותר על תוכנית הגרעין של איראן, חפשו את הפרק בחסות המלחמה, המרוץ השקט של איראן לפצצה גרעינית. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב, אני שרון קידון, שימרו על עצמכם.